אנחנו באמצע פרק ס' א', בעמוד קוף ב', במהדורת הרב קפח, ותרגומו. בעמודה הימנית, בשורה 2, 4, 6, 8, 9, שורה 9. מה? מה? כן, אני פשוט לא מבין למה אתה לא בעמוד הנכון. נכון, באיזה חלק? ראשון. כן, אבל זה עמוד קוף פט, אני אמרתי. זה באמצע, בעמודה הימנית, שורה 9. עכשיו מצאת? שורצ'י. וכיוון שרבו שמות הללו הנגזרים מן הפעולות לא יתעלה, נדמה לי מקצת בני אדם שיש לו מספר תארים כמספר הפעולות אשר נגזרו מהם. כלומר, יש טעות שהתפתחה, והיא לחשוב שיש לבורא תארים עצמיים כמספר הפעולות. וזה לא נכון, אומר הרמב״ם. ולפיכך הבטיח שתהיה לבני אדם השגה שתסלק מהם טעות זו. ואמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, שכשם שהוא אחד, כך יקרא אז בשם אחד בלבד, והוא המורה על העצמות בלבד, לא שיהיה נגזר. מובן מה שאומר כאן? מה לא הבנת? נכון. כל אלה, התארים, אינם מורים על דברים הנוספים על העצמות, אלא על פעולה בלבד. הטועים אומרים שיש מספר תארים כמספר הפעולות. נכון. כאילו ישות אמצעית בין הבורא לבין הנברא. מה שבעצם ייתכן מאוד שהוא מתכוון למה שחכמי הקבלה מכנים בשם ספירות. כלומר, תארים של האלוהות שהם חיצוניים לעצמותו, ואינם הנברא, אינם הפעולה, אלא שורש הפעולה. חסד. האם החסד של הקדוש ברוך הוא זה משהו שהוא חוץ ממנו, או שהוא עצמו חסדו? או אפשר גם להגיד שחסדו זה פעולה. כלומר, יש לנו בעצם שלוש אפשרויות. או לומר שהחסד של הבורא, זה הבורא בעצמו. הוא מידותיו, הוא מידותיו הוא. זה הרמב״ם מקבל. אפשרות שנייה שהרמב״ם מקבל, זה לומר שהחסד זה הפעולה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה שהוא פעל בעולם, הוא פעל פעולה, שהיא פעולה שאנחנו מייחסים אותה לחסד. והדעה האמצעית שהרמב״ם איננו מקבל, זה שיש כמין חסד אלוהי ש... הולך ומטייל לו באוויר הרוחני של העולם, בין האלוהים לבין העולם. נכון? שהוא איזה מין תואר, שהוא חיובי, לא שלילי, והוא מתהלך לו בין האלוהים לבין האדם. לא, לא שהוא פועל בלי שהוא רוצה, אבל הכוונה שזה כמין זרוע של האלוהות. אז המלאך הוא נברא, אבל כאילו ברצון האלוהי יש כאילו... מציאות חיצונית לאלוהות, והחסד הזה הוא חיצוני. הרמב״ם אומר שזו טעות, כי זה בעצם להפריד באלוהות בין עצמותו לבין תאריו, והרי תאריו הוא והוא תאריו. זאת הייתי דעת הרמב״ם. זה מה שאומר, מכיוון שהטעות הזאת השתרשה הרבה בעולם, לכן הנביא... יבטיח מראש שזה יסתלק מדעת בני אדם. ככה הרמב״ם קורא. זה מעניין כי הוא משתמש באותם המקורות שמשתמשים בהם חכמי הקבלה, והוא מפרש אותם הפוך לגמרי. בואו נראה. ובפרקי רבי אליעזר אמרו, עד שלא נברא העולם היה הקדוש ברוך הוא ושמו בלבד. התבונן נאח בער שכל השמות הללו הנגזרים לא נתחדשו כי מחר בריאת העולם. וזה נכון שהם כולם שמות שהונחו כפי הפעולות המצויות בעולם. הבנתם? זאת אומרת, לפי פרקת רבי אליעזר, כל השמות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, הם שמות תיאוריים, שבאים רטרואקטיבית. אחרי שנעשתה פעולת המציאות, שנברא העולם, אז אנחנו מרבים בשמות. אבל השמות האלה אין להם קיום מצד עצמם. כך אומר הרמב״ם, לפי פרקת רבי אליעזר. נפקמינה לאמונה. כלומר, במה להאמין? אתה שואל מה נפקמינה? יש נפקמינות לפעמים באמונה. למשל, השאלה העיקר, כשאתה אומר, אלוהים יש לו גוף או אין לו גוף? על זה אפשר לשאול, מה נפקמינה? נכון? יאמר לך הרמב״ם, הנפקמינה היא במה להאמין. אה? אני לא שומע, סליחה. אם זה סינית בשבילך, אז אתה בכלל לא שייך לנושא. אה, בסדר. אז אם זה באמת סינית ואתה לא יודע לא את זה ולא את זה, אז אתה לא עבריין ולא מקיים מצווה. אתה מחוץ לעניין. אבל הרמב״ם רוצה לרומם את האדם אל ההכרה הנכונה. הוא חושב שהצלחת האדם, נצחיותו של האדם, זה תלוי בידיעה של האמת. אבל כאשר תתבונן בעצמותו מעורטלת ומפושטת מכל פעולה, לא יהיה לו שם נגזר כלל, אלא שם אחד מיוחד להורות על עצמותו, ואין אצלנו שם בלתי נגזר כי עם זה, והוא י' כ' ו' כ', שהוא שם המפורש בסתם. אל תחשוב זולת זה. כן, כי הוא הסביר לפני כן ששם הוויה מורה על העצמות. מובן? בסדר. ומה בשם הוויה מורה על העצמות? הרמב״ם העלה השערה שזה מורה על חיוב המציאות. נכון? הלאה. ואל יעלו על לבך. מה? חיוב המציאות כפי שהסברנו בשיעור הקודם. לא, זה בסדר. שיעור המציאות הכוונה שיש בעולם שני סוגי מציאות. או מה שמחויב המציאות, או מה שאפשרי המציאות. אומר הרמב״ם שכל שזולת האלוהים הוא אפשרי המציאות בלבד. למשל, אתה יושב על כיסא. זאת מציאות. האם זו מציאות מחויבת? לא, הייתה יכולה גם לא להיות. לכן גם כשהיא הינה, נטוע בה, נסוך בה, האפשרות של אי היות המציאות הזאת. אתה איתי? כן. לא, לא רק בכלל חופשית. יש גם דברים שהם לא חופשיים בעולם, אבל הם יכלו גם לא להיות. כי הרי כל העולם כולו, לפי היהדות לפחות, נברא. אז כל העולם כולו יכול היה גם שלא להיברא. ולכן, גם כשהוא נברא, הקיום הזה הוא קיום אפשרי ולא קיום מחויב. ברור? מה? נגזרת מעשית אני עוד לא יודע. נפקמינה לאמונה. אבל קודם כל בוא נבין משהו. אם אני אומר שכל העולם כולו יכול היה שלא להיות, זאת אומרת שהקיום של העולם הוא קיום אפשרי ולא מחויב. אמת? אז למי אני יכול לייחס חיוב המציאות? לבורא בלבד. נכון? רק הבורא הוא מחויב המציאות לפי היהדות. אומר הרמב״ם, ייתכן שזאת המשמעות של שם הוויה. בסדר? זה מה שהוא הסביר בשיעור הקודם. בסדר. עכשיו כאן הרמב״ם הולך להגיד משהו קשה. אז אם יש פה אנשים רגישים, אפשר לצאת קודם, כדי לא לחטוף הלם. ואל יעלו על לבך הזיות כותבי הקמיעות. ומה שתשמע מהם, או תמצא בספריהם הטיפשיים, שמות שהם מצרפים אותם, שאינם מורים על שום עניין כלל, כן, אוסף אותיות, וקוראים אותם שמות, ומדמים שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם עושים נפלאות. כדי לכתוב אותם, או כדי לחשוב אותם, אתה צריך להיות במצב של קדושה וטהרה. תטבול במקווה ועוד כל מיני דברים כאלה. ושהם עושים נפלאות. כל הדברים הללו, סיפורים, שאין ראוי לאדם שלם לשומעם. כל שכן נסבור אותם. כן? כותב הרב קוק בהערות בכתב יד על מורה נבוכים, על המשפט הזה, כותב, ועכשיו שנתגלתה תורת הקבלה, אנו יודעים שיש ממש בצירופי השמות והקמאות. כבר פה אתם רואים התנגשות חזיתית בין הרמב״ם לבין מסורת הקבלה. ממש לא הולך ביחד. זה אחד המקומות שמבחינתי הם ראייה לזה שהרמב״ם לא רק שלא היה מקובל, אלא שידע על הקבלה והתנגד לה. הנה הוא כותב את זה. כן, בבקשה. ולא ייקרא שם המפורש בשום אופן זולת זה השם בין ארבע אותיות הכתוב, אשר אינו נקרא כפי אותותיו. זאת אומרת שכשאומרים שם המפורש, מתכוונים י' כ' ו' כ' נקודה. ולא כל מיני שמות מצורפים שנמצאים בספרים שאומרים זה שם המפורש. כך דעת הרמב״ם. ובפירוש אמרו בספרי, כה תברכו את בני ישראל, כה בלשון הזה, כה בשם המפורש. ומה כתוב שם? יודקי ואבקי. בסדר? טוב. ושם נאמר, אגב, מה פירוש המילה מפורש לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם? מה פירוש השם, המילה מפורש לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם? מה? לא שומע. לא, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, אני שואל. מה? לא, זה לא הפירוש של המילה מפורש. הרמב״ם נתן פירוש, אז או שאתם יודעים מה הרמב״ם אמר, ואז אומרים, או שלא יודעים, אומרים, לא יודעים, אבל ניחושים זה לא עובד. נבדל, מופרש, זה הכוונה. מפורש, כוונה מופרש, רחוק, בלתי נתפס. זה המשמעות של המילה מפורש. בדיוק ההפך ממה שאנחנו רגילים לייחס למילה הזאת בעברית מודרנית. בסדר? לכן צריך לדעת תמיד באיזו שפה מדברים החכמים. כן, בבקשה. נכון. מה הרמב״ם יסביר שמשה הרגו בשם המפורש? הכוונה שמשה הרג את המצרי מתוך נאמנות למה שמתחייב משם המפורש. שמשם המפורש מתחייב שהעולם יהיה למשל מוסרי, ולא נסבול עוול. וכשהוא רואה את המצרי מכה את העברי, הוא רואה את העוול. ולכן הוא מכה אותו. זה נקרא שיקראו בשם המפורש. מי אמר שאתה לא יכול לעשות את זה? גם אתה יכול להרוג, אם אתה יודע להרוג בשם המפורש, תהרוג. זאת אומרת, אתה רואה עוול בעולם, איך אומר רמב״ם? ראשית הנבואה בזה שהאדם מתקומם נגד עוול. ככה הוא מסביר על משה רבן. אז זה כנראה, הרגו בשם המפורש. מתוך נאמנות לשם המפורש. הרב הרס ברגע זה את הפרנסה של כל הבאות. מה יהיה? אני לא הרסתי שום דבר. אני רק הבאתי את דברי הרמב״ם. זה הכל. אבל ישר לחלוק. טוב. כן. כן, ודאי. הרמב״ם עוסק במעשה בראשית ובמעשה מרכבה. כל ספר מורה נבוכים הוא התעסקות במעשה בראשית ומעשה מרכבה. רק שהפרשנות של הרמב״ם למושגים האלה בראשית ומרכבה היא שונה מהפרשנות שנותנים חכמי הקבלה. יש חמש דעות בדבר הזה. יש אומרים שהרמב״ם היה מקובל. יש אומרים שהרמב״ם אמנם לא היה מקובל, אבל דבריו מתאימים לקבלה. יש אומרים שהרמב״ם לא ידע על הקבלה. ויש אומרים שהרמב״ם בהתחלה לא היה מקובל, בסוף ימיו נהיה מקובל. והאופציה החמישית היא הנכונה, שהוא ידע על מסורת הקבלה והתנגד לה. פשוט מאוד. בבקשה.
אם
הרמב״ם
לא
ידע
על
מסורת
הקבלה,
אז
הוא
לא
היה
מקובל. כן, דבר. מה הבעיה? אפשר
להגיד שהוא לקח את המשים של התורה, את הדברים
העמוקים לרובד
השכלי,
בגלל שהם מתעסקים, אני לא מבין. אתה עכשיו דן בשאלה אם הרמב״ם מתאים לקבלה או לא? או אתה דן עכשיו בשאלה אחרת? אני לא מבין במה אתה דן, פשוט. יש דברים בתורה שהם לא מובנים, זה נכון. גם לרמב״ם, אגב. יש דברים שהם לא מובנים, לא? יש דברים ש... זה מה? אני אפילו אכליל את עצמי. גם לי, יש דברים שלי לא מובנים בתורה. כן, מה עוד? מה השאלה עכשיו?
דברים כאלה, הרמב״ם לקחת את זה לכיוון שכלי, להסביר את הכיוון
שכלי והקבלה, בעצם מעבר לזה, לקחה את זה לספרות, יותר מוכנית. אתה שואל, אותם הדברים הבלתי מובנים, אז גם הרמב״ם וגם המקובלים רוצים להפוך אותם למובנים. כולם רוצים להבין. מה, אתה לא רוצה להבין? אני רוצה להבין גם. אני עובד על זה. כן? עכשיו אתה אומר, הרמב״ם, ההסברות שלו הן יותר לכיוון הפילוסופי, אריסטוטלי. נכון? ואילו חכמי הקבלה יש להם מערכות ערכים שונות. לא יודע אם אתה אומר שזה מעבר ל... זה אופן אחר של לימוד. הנחות יסוד אחרות. בסדר? בסדר. הנה, כאן הרמב״ם, הוא פה מאוד ברור... תופעת הקמאות וכדומה, צירופי השמות. אנחנו יודעים הרי מאיפה זה בא. יש ספרות שלמה של הדברים האלה, הרמב״ם אומר, לא. לא. אז אומר, ולא ייקרא שם המפורש בשום אופן. זולת זה השם בין ארבע אותות, הכתוב אשר אינו נקרא כפי אותותיו. ובפירוש אמרו, הנה הוא מביא הוכחה לזה. בספרי, מה כתוב בספרי? כה תברכו את בני ישראל, כה בלשון הזה. כה בשם המפורש. אם כן, זה מוכיח ששם המפורש, בלשון הספרי, מכוון לשם הוויה. עד כאן ברור? טוב. ושם, ושם, סליחה, נאמר במקדש ככתבו, לא סליחה, ושם, כן, עדיין בספרי, זה תיזו של הספרי, נאמר במקדש ככתבו, ובמדינה בכינויו. בסדר? מה זה ככתבו? יתקה ואבקה. מה זה כינויו? א' ד' נ' י'. בסדר? ובתלמוד נאמר כה בשם המפורש. אתה אומר בשם המפורש הוא אינו אלא בכינויו, תלמוד לומר ושמו את שמי על בני ישראל. שמי המיוחד לי. אם כן יש לו ראיה מהספרי וראיה מהתלמוד. ששם המפורש הוא שם הוויה בלבד. הנה נתבר לך כי שם המפורש הוא זה, שם בין ארבע אותיות, אותות, ושהוא לבדו הוא המורה על העצמות בלי שיתוף עניין אחר, ולפיכך אמרו עליו המיוחד לי. יש שאלות? נמשיך. ואני אביא לך את הדבר אשר הביא את בני האדם למה שהם סוברים בעניין השמות, ועבר לך יסוד שאלה זו, ואגלה לך סתריה. עד שלא יישאר בה ספק, אלא אם תרצה לטעות את עצמך, בפרק שאחר זה. פרק סמך ב'. עכשיו, כאן הרמב״ם נכנס לסוגיה התלמודית של השמות. במסכת פסחים יש דיון שלם לגבי שמו של הקדוש ברוך הוא. יש שם של ארבע אותיות, ושל 12 אותיות, ושל 42 אותיות, ויש מדרשים על 72 שמות, כל מיני דברים כאלה. הרמב״ם מכיר את המקורות האלה. אז צריך להסביר לנו את המשמעות של המקורות האלה. טוב. נצטווינו בברכת כהנים. וכו... מה? יש פה איזה בעיה. ובה, סליחה, יש פה איזה מחיקה. נצטווינו בברכת כהנים. כלומר, אנחנו נצטווינו, אחת מתרי"ג מצוות, שהכהנים יברכו את ישראל. נכון? אחת מתרי"ג מצוות, זה מרמ"ח מצוות עשה, של הכהנים, לברך את ישראל. השאלה אם יש מצווה לישראל להתברך. כלומר, כשהכהן נמצא בבית הכנסת, והוא נושא את כפיו, הוא מברך אותי, הוא קיים מצווה. אני הלכתי לשם, כדי לקבל את הברכה. קיימתי מצווה או לא? עזר, השאלה, אז אפשר להגיד, עזרתי למישהו לקיים מצווה, כי אם לא היה לו מישהו לברך, מסכן, איך הוא יכול לקיים? זה אפשרות אחת. או שבכלל המצווה יש גם החלק של ישראל. אז יש רבי אלעזר הזיקרי, אחד מגדולי הפוסקים בצפת, בעל ספר חרדים, כותב שכשם שיש מצווה לכהנים לברך, כך יש מצווה על ישראל להתברך. כן, מה? ככה הוא סובר, כן. זה כנראה דאורייתא, והשאלה היא מאיפה הוא לקח את זה, אז זה כבר רבו בזה המפלפלים. זה דומה קצת גם בשופר, כן? הרי התוקע מברך לשמוע. זה מחלוקת ראשונים, מה מברכים? גם בגאונים. יש כאלה, רבי נותם אומר לברך על תקיעת שופר. כן? אז שמע, לפלפל בזה. כן? התוקע לתוך הדות. טוב, נצטוונו בברכת כהנים. ובא שם השם ככתבו שהוא שם המפורש. כן? כלומר, כשהכהנים מברכים, עיקר המצווה היא בבית המקדש, בבית המקדש הם מברכים תוך כדי שהם אומרים את שם הוויה, לא שם אדנות שאנחנו אומרים, אלא הם אומרים את שם הוויה שאנחנו לא אומרים. נכון? ככה היה בבית המקדש. שיבנה במהרה בימינו, אמן. מה אתה רוצה? מה? אתה לא יודע איך לקרוא אותו. הרי אנחנו, אין לנו מסורת ברורה כיצד מבטאים את ארבע האותיות האלה. איזה ניקוד, אם יש דגש, אם זה מלעיל או מלרע, אם יש מפיק בה. אין? אנחנו לא יודעים. יש בזה כל מיני השערות, יש גם מחקרים של חוקרי הלשון, ויש דברים בספרות הרבנית, אבל האמת היא ששום דבר פה לא ברור. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, ידעו לומר את השם הזה. כן? איך ידעו? מי לימד? הכהנים היו מלמדים אחד את השני, אז זה היה מעמד מיוחד. לא סתם היו מלמדים, היו פעם בשבע שנים בלבד, היו עושים שיעור מיוחד ללמד כיצד אומרים את שם הוויה. היה איזה משהו, זה מין מעמד ייחודי מאוד. כן? פעם בשבע שנים. אז יש... אגב, עד היום הזה, הכהן הגדול השומרוני, יש להם כהן גדול הרי, משבט לוי. אז הוא כן אומר שם הוויה, רק שזה מסורת סגורה, שמורה אצלו בלבד. אנחנו לא יודעים מה, איך הוא אומר את זה. היו חוקרים שניסו לשמוע, לא הלך להם. מה? כן. אני לא בטוח שזה אצלם הגיוני שזה יהיה נכון, הגיוני שזה לא יהיה נכון. מאיפה היה להם המסורת הזאת? כן? טוב, נמשיך. אם כי בתלמוד הירושלמי כתוב שהשומרונים היו אומרים שם הוויה. לא סוברים כמו היהודים שצריך להגיד אדוני, אלא שהיו אומרים י' כ' ו' כ' ממש, ואז היהודים היו שומעים איך שהשומרונים אומרים. אני לא בטוח שאיך שהשומרונים אומרים זה נכון. טוב, בואו נמשיך. ובא שם השם ככתבו, שהוא שם המפורש. ואינו ידוע אצל כל אדם האח לבטא אותו. ובאיזו תנועה להניע כל אות מאותותיו, או להדגיש מקצת אותיותיו, אם הייתה בו אותה נדגשת. והיו בעלי החוכמה מוסרים הדבר הזה, מהדבר זה לזה. כלומר, האח לבטא אותו, ואינם מלמדים אותו לשום אדם, אלא לתלמיד הגון פעם אחת בשבוע. מה זה שבוע? שבע שנים. כן, כשאומרים שבוע אצל חז"ל, הכוונה שבע שנים. ואני סבור, כי זה שאמרו שם בין ארבע אותות, חכמים מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע, אין זה איך לבטא אותו בלבד. מה זה רק ידיעה טכנית? אלא גם לימוד העניין אשר מחמתו יוחד שם זה, ויהיה בכך גם סוד אלוהי. כלומר, בשיעור שבו היו מלמדים את זה, היו גם מסבירים עניינים רוחניים, מטאפיזיים, שקשורים לשם הוויה. רק שהשיעור הזה לא הגיע לידינו, אין לנו הקלטה ולא פרוטוקול של אותם השיעורים שהיו מועברים במקדש בנושא. והיה עוד אצלם שם, יש בו 12 אותות, והוא למטה מזה השם בין ארבע אותות בקדושה. הוא פחות חשוב. כן. למה הוא אומר אותות ולא אותיות? קודם כל, זה לא הרמב״ם, זה המתרגם. הרב יוסף קפח, זכותו הגן עלינו אמן. הוא החליט שאת הרבים של אות צריך להגיד אותות. והוא צודק לפי המסורת של הגאונים. אצל הגאונים, הרבים של אות זה אותות. אמנם כתוב בתנ״ך אותיות, אבל לא בקשר לאותיות. אלא במובן של מופתים. או דברים שבאים, כן? לישון לאתות. יאתיו חשמנים מני מצרים. אז לכן הרב קפח, שהיה קנאי גדול לעברית של תקופת הגאונים, שהיא העברית שהרמב״ם מכיר, מתרגם בכוונה אותות ולא אותיות. לפי זה מובן מה שכתוב בתורה. בוא אל פרעה, כי אנוכי הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. מה זה אותותיי אלה? א', למד ה', נכון? מדוע? כי פרעה כבר הכיר שתי אותיות, מם ויוד, אמר מי? השם. אז מי? מה נשאים? זה שתי אותיות מתוך שם אלוהים. מה חסר לו? אלה. אז למען שיתי אותותיי? אלה, בקרבו. רבים של אות. חסר, כן, יש לו מם ויוד. כלומר, הוא יודע את הנעלם, הוא לא יודע את הגלוי. הוא יודע מי, הוא לא יודע אלה. שאו עיניכם וראו, מי ברא אלה? הנעלם ברא את הגלוי. ככה הזוהר מבין את הפסוק. זה רחוק מההסברה של הרמב״ם, אבל אפשר להבין כך. בסדר? הלאה. ואני סבור, והיה עוד אצלם, אנחנו בעמודה הימנית, והיה עוד אצלם שם, יש בו 12 אותות, והוא למטה מזה השם בין 4 אותות בקדושה. והקרוב לדעתי שלא היה שם אחד, אלא 2-3 שמות, סך כל אותיותיהם 12. והיו מכנים בו כל מקום שבא בקריאת שם בין 4 אותות, כמו שאנו מכנים היום באלף דלת. וגם שם זה, שהוא שם בין 12 אותות, אין ספק שהיה מורה על עניין מיוחד יותר מהוראת אלף דלת. כן, כי למה לא אמרו א' ד', שיגידו א' ד', אלא כנראה שא' ד' זה אצלנו מורה על זה שהקדוש ברוך הוא אדון. אדון זה קטן לעומת התוכן ששם של 12 אותיות היה מסביר. לכן היה איזה מין משפט קצר, 2-3 מילים, שדרכם אדם הבין יותר טוב את שם הוויה. וגם שם זה, שהוא שם בין 12 אותות, אין ספק שהיה מורה עליין מיוחד יותר מהוראת א' ד', ולא היו מונעים ולא מסתירים אותו מאף אחד מבעלי החוכמה, אלא כל מי שביקש ללומדו, לימדו אותו. ואין כן שם בין 4 אותות. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שכל בעלי החוכמה היו לומדים שם של 12 אותיות לא פעם בשבוע, אלא מתי שרצו, זה סימן שזה שם שמדרגתו נמוכה יותר משם הוויה, אבל יותר גבוהה משם אדנות. בסדר? מה שאומר, יש שם הוויה הכי גבוה, שם בן 12 פחות, שם אדנות עוד פחות. לפי שלא לימד אותו כלל, לא לימד אותו כלל כל מי שידעו, כי אם לבנו ולתלמידו פעם אחת בשבוע. וכאשר היו בני אדם פרוצים, לומדים זה השם בן 12 אותות ומשבשים בכך את הדעות, כפי שיראה למי שאינו שלם אם ידע שאין הדבר כפי שהיה מדמה לעצמו מקודם, לפיכך העלימו גם שם זה ולא היו מלמדים אותו אלא לצנועים שבכהונה לברך בו את בני אדם במקדש. זאת אומרת, התחילו להגזים בלימוד של שם 12 אותיות, זאת אומרת הגזימו, למדו אותו בשטחיות ואז הגיעו מזה למסקנות לא נכונות. ברגע שהגיעו למסקנות לא נכונות אז הפסיקו ללמד את זה. אלא שמרו אותו לבית המקדש בלבד, כשהפסיקו להשתמש בשם המפורש. זה מה שהוא אומר, לפי שכבר פסקו מלהזכיר את השם המפורש אף במקדש מחמת שחיתות בני אדם, אמרו מי שמת שמעון הצדיק, בטלו אחיו הכהנים מלברך בשם. אבל היו מברכים בזה השם בין 12 אותות. אמרו בראשונה, שם בין 12 אותות, היו מוסרים אותו לכל אדם, מי שרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה, והצנועים שבכהונה היו מבליעים אותו בנעימות אחיהם הכהנים. זאת אומרת, סתם כהן היה מברך עם שם אדנות, והיו כמה כהנים בתוך הדבר הזה שהם היו בחשאי משמים את שם בין 12 אותיות. אמר רבי טרפון, פעם אחת עליתי אחר אבי אמא לדוכן, ויתתי אוזני אצל כהן, ושמעתי שיבליעו בנעימות אחיו הכהנים. אז רבי טרפון היה כהן או לא? לא. הוא הלך אחרי אבי אמא, אבל סבא שלו היה כהן, צד האמא. שלום כבוד הרב, האם ידיעת השם עבדה עם הנבואה? מה תכלית ידיעת השם, רק השגה או אמצעי לנבואה? טוב, לפי מה שהרמב״ם כותב כאן, ידיעת השם עבדה הרבה יותר מאוחר מאשר הפסקת הנבואה. מה תכלית ידיעת השם? השגה, כמובן. עכשיו, יתום, השאלה אם יש יחס בין ההשגה לנבואה? בוודאי שיש יחס. טוב, והיה אצלם עוד שם בין 2 ו-40 אותיות. 2 ו-40 מכן 42. וידוע, אז זה כך כתוב בגמרא, נכון? שיהיה גם שם של 42 אותיות. וידוע אצל כל בן דעת שלא ייתכן בשום אופן שיהיו 42 אותות מילה אחת. כדי שהרמב״ם לא דיבר גרמנית מימיו. כי בגרמנית יש מילים שאתה יודע את ההתחלה, אתה לא רואה את הסוף. מה? גם בפינית? פינית. אהה. טוב, מזל שאני לא מדבר פינית. כן, מה אתה אומר? מה זה בקשר לגלות? תסביר את דבריך. אתה מוכן לצרוח בבקשה?
כן. ברגע שעובר בתקופה של הגלות, מתי שהכהנים הפסיקו ללמד אותו, בזמן של משכן.
אבל זה היה בזמן שבית המקדש קיים. מה עשו הכהנים האלה? על איזה כהנים אתה מדבר? הכהנים שהיו מברכים בבית המקדש. כדי לברך בבית המקדש, זה מניח שהיה בית מקדש. נכון, אז זה לא בזמן הגלות. לא. מה? מתי הוא נשכח? אין לי מושג, אבל ודאי שאחרי הפסקת הנבואה.
מה היה העניין לשמר אותו?
בגלל המשמעות של המילה הזאת. הרי לפי הרמב״ם, מי שיודע את שם הוויה, מוסבר לו עניינים באלוהות שהוא לא היה מבין מבלד איזה. נכון? לא בגלל שזה מגיה, אלא בגלל התוכן של המילה. שימוש זה יותר טוב, תמיד קיים מצוות זה טוב, אבל לדעת צריך, לא? לדעת את השם צריך. שלום הרב, הרמב״ם פרק שלם השקיע לשכנע אותנו שיש רק שם אחד המפורש וכל היתר לא מורים על שום דבר כלל, וכאן פתאום מוסיף שם נוסף או שילוב של שמות. למה? מה הכוונה של המורה? תודה. תשובה, הרמב״ם השקיע לפני כן פרק שלם כדי לשכנע אותנו שיש לקדוש ברוך הוא רק שם אחד. אבל עכשיו הוא צריך להתמודד עם קושיה. הקושיה זה שהתלמוד אומר על שמות אחרים. זה לא הרמב״ם מביא את זה. זה לא המצאה של הרמב״ם, זה כתוב בגמרא. כיוון שזה כתוב בגמרא, אז הרמב״ם צריך להסביר לך למה הכוונה. אז הוא מסביר שבעצם שם 12 אותיות הוא פירוש לשם בן 4. זה הכל. זה מה שהוא עושה. מה כך מסובך? והיה אצלם עוד שם בין 2 ו-40 אותיות, וידוע אצל כל בן דעת שלא ייתכן בשום אופן שיהיו 42 אותיות בכל מילה. במילה אחת. עכשיו, אתה אומר שבפינית יש כאלה אותיות, וגם בגרמנית, יש כאלה מילים של 42 אותיות, וגם בגרמנית. אז אתה אמרנו, האמת היא דבר נועז, שאולי הרמב״ם לא דיבר גרמנית ופינית. אולי הרמב״ם רוצה להגיד משהו אחר, שגרמנית ופינית זה לא שפות. זה הרכבה.
זה הרכבה
מכמה מילים. ברור, ברור.
משהו ארוך, מושך,
ובכלל
זה נותן משהו.
נכון. אלא היו אלה מספר מילים. סך כל אותותיהם 2 ו-40. כלומר, אומר הרמב״ם, זה בעצם, כשאומרים 42 אותיות, זה הכוונה נוסחה. נוסחה שהיא מורכבת ממילים, שלמילים האלה יש משמעות, וסך כל המילים ביחד יוצא 42 אותיות. ואין ספק כי אותם המילים מורים על עניינים בהכרח, אותם העניינים קרובים לעמיתת השכלת עצמותו יתעלה, כפי האופן שאמרנו. ונקראו המילים הללו מרובי האותיות שם. למה נקרא שם? תגיד שמות. מפני שהם מורים על עניין אחד בלבד, כשאר השמות המיוחדים, ולא רבו אותם המילים, כי אם להבנת העניין, לפי שהעניין האחד, יש שהוא מובן במילים רבות. והבן זה. עד כאן מובן? כן. יש, הרמב״ם לא יודע מהם המילים האלה שמרכיבות את השם של 42, נכון? אנחנו מתרשמים שהוא לא יודע. הוא אומר, מן הסתם היו מילים שהורו על עמיתת עצמותו. אמת או לא? זה ככה, משתרשם. אבל דבר מעניין, בכל אותי אפשר להתאפק. הרי אצל חכמי הקבלה יש כמה ספירות אמרנו? 10. בואו נספור את מספר האותיות של 10 ספירות. כתר, חוכמה, בינה, גדולה, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. יוצא בדיוק 42 אותיות. מעניין, לא? כן, יש כמה גרסאות אצל חכמי הקבלה, איך לקרוא לספירה הרביעית, אם לקרוא לה חסד, או לקרוא לה גדולה, כן? אז למשל, בפסוק כתוב לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, בספרות המקובלים יש לפעמים קוראים לה גם חסד, גם אגב, ספירה נקראת גבורה, לפעמים אצל המקובלים נקראת פחד. אז זה משתנה, אבל אם לוקחים את המילה גדולה בשביל חסד ומוסיפים את הוו בשביל ומלכות, יוצא לנו בול 42 אותיות. למה? כי הן מאוחדות לעניין אחד, לכן אתה שם וו. הן עניין אחד. זה לא שכל אחת היא נפרדת מזולתה חלילה. אפשר גם. אבל יש אפשרות אחרת, לשים פסיק. כן, למשל, תביא לי גזר, מלפפון וקולורבי. נכון? כלומר, מקובל בעברית שאת הוו שמים רק במילה האחרונה של רשימה. אמת? אני לא קונה וו קולורבי, אבל הוו מורה על דיבוק, על מה שמייחד אותם. לכן, כמו שהרמב"ם אמר, למה קראו להם שם ולא שמות? בגלל שביחד הם מורים על העניין. אז עוד דבר אפשר להגיד גם על הספירות. ואם אתה לא מרוצה מזה, תעשה עם הכולל, זה גם טוב. כן, מה?
בסידורים לפעמים יש לשם
הוויה. בסידורים, המיוחד של עדות המזרח, הכניסו שם כל מיני כוונות וכל מיני דברים. בסדר, זה דרכם של חכמי הקבלה. בסדר? זה בדיוק הפוך ממה שהרמב"ם כותב כאן. כן. נכון.
אז מה, המורות לא אומרות את השם אדנות ושם אלוהים? כאילו שאותם
הוא שלל בקודם? שם אדנות ואלוהים, זה הרמב״ם מכיר.
מה הוא שלל?
הוא שלל את זה שיש מידות חיצוניות לאלוהות.
אלא...
כן, זה המשמעות. כן, יש פה יער. גם בגרמנית זה צירוף של כמה מילים. לדוגמה, וילהלם שטראס... דרך אגב, ברכות על הכוזרי כרך ב', יפוצו מעיינותיו חוצה רפאל. תודה. אבל למה דווקא וילהם שטראס? יכולת לקחת, יש מילים הרבה יותר ארוכות מזה. וילהם שטראס זה כמובן הרחוב וילהם. אז אומרים את זה במילה אחת. בעברית, אתה אומר רחוב, ואתה אומר את השם של הרחוב, רחוב יפו. כן, זה שתי מילים. בגרמנית זה מילה אחת. יפו שטראסה, משהו כזה. איפה אנחנו? ודם. אז טוב, אנחנו ממשיכים כאן בעמוד קוף ד', כן, בשורה 6. ודה. כי הדבר הזה שהיו מלמדים הוא לימוד העניינים שמורים עליהם אותם השמות, לא פשט ביטוי האותיות המאורטל מכל הבנה. רואים, הרמב״ם איננו יכול לקבל גישה מגית לשמות. אתה יודע, את האותיות האלה זה לא אומר כלום, אבל תשתמש בזה, זה יעבוד, כמו המנטרה. כן? זה הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה כלל. אלא הוא רוצה שכשאתה אומר מילה, אותו לומד מילה, אתה תבין את מה שהמילה אומרת. לא איך היא נשמעת, הצליל או משהו כזה. ולא נאמר כלל על זה השם בין 12 אותות, ולא על שם בין 42 אותות, ביטוי שם המפורש. אלא השם המפורש הוא השם המיוחד לא כמו שבארנו, שזה שם הוויה, אבל שני אלו האחרונים היו מוסיפים ידיעה מסוימת באלוהות בהחלט, והראיה שהיו מוסיפים ידיעה אומרם על כך, שם בין 42 אותות קדוש ומקודש, ואין מוסרין אותו אלא למישהו צנוע ועומד בחצי ימה ואינו כועס ואינו משתקר ואינו מעמיד על מידותיו ודיבורו בנחת עם הבריות, וכל היודעו וזהיר בו ומשמרו בתהרה אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על הבריות, ותלמודו מתקיים בידו, ונוכל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. זהו לשון התלמוד. וכמה רחוק מה שמבינים מלשון זה מכוונת אומרו. כן, הרבה אנשים קוראים את הדברים האלה של התלמוד, ומסתכלים על זה כמו פורמולה של ספרי כישוף. לפי שהרוב מבינים שהם מילים שמבטאים אותם ולא יותר, ואין להבין להם עניין. וזוכים בהם לדברים הגדולים הללו, ודרושים להם כל ההכנות המידותיות הללו וההתכוננות המרובה שהזכיר. ופשוט הוא שכל זה אינו אלא ידיעת עניינים אלוהיים מכלל העניינים שהם סתרי תורה כמו שבארנו. כבר נתבהר בספרים שנתחברו במדעי האלוהות, כי המדע הזה אי אפשר לשכוח אותו, כלומר השגת השכל הפועל, והוא עניין אומרו ותלמודו מתקיים בידו. ברגע שאדם השיג את האמת והתאחד עם השכל הפועל, לא ייתכן שישכח את מה שלמד. מה זה השכל הפועל? צמאני על כבודו. וכי לא למדת מהו השכל הפועל בפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים? אם אתה רוצה להדביק מה זה השכל הפועל, אתה יכול, בסוף הכרך הראשון של הפירוש שלי על הכוזרי, כתבתי שני עמודים הנקראים תמצית המדע העתיק. בתוך השני עמודים האלה יש פסקה הנקראת השכל הפועל. יעיין נא כבודו שם, ודעת לנפשו ינעם. בבקשה. בבקשה. למה? אני, כשאני אומר את התפילה, דווקא הנביאים כתבו את התפילה בשפה מאוד ברורה. רפאנו השם ונרפא, או שיהיינו וישע, זה מילים בעברית פשוטה. כן, אבל מה זאת אומרת כוונה שמתכוונו? הם מבינים מה זה להירפא. הם מבינים מה זה לפנות אל השם. אבל זה לא שונה, מהותית. זה לא סותר את ההבנה הראשונה. רק שזה הבנה מעמיקה יותר. נכון? זה כמו שאני אומר לילד קטן, אם תבוא למקום פלוני, יהיה לך טוב. עכשיו, המילה טוב, עבורי, בעלת משמעות אחרת לגמרי, מה שהילד מבין. אבל זה לא עומד בסתירה. כשאת אומר לילד, בוא לבית הכנסת, זה טוב. בוודאי, מחלקים שם סוכריות. ברור? עכשיו, יש פה שאלה. הרי התורה מצווה על שימוש בקולות לעבודת השם, כגון תקיעה בחצוצרות ושופרות. כיצד הרמב״ם מתייחס לעבודה זו? הרמב״ם מתייחס לעבודה זו בכבוד רב, כאחת מתרי"ג מצוות. והוא אפילו מסביר בהלכות תשובה, שופר של ראש השנה, אף על פי שהוא גזרת הכתוב, רמז יש בו. עורו ישנים מתרדמתכם, והקיצו משנתכם, וכו' וכו'. זאת אומרת, כמו שאדם רגיל להתעורר כשהוא שומע קול תרועה, אז גם כשהוא ערני, התורה ציוותה להשמיע קול תרועה, כדי לעורר את האדם להתעורר משנתו המוסרית רוחנית, ולכן אנחנו תוקעים בשופר. זה הרמב״ם אומר את זה במפורש. בסדר? בואו נמשיך. כן, אז הוא כבר נתבהר בספרים שנתחברו במדעי האלוהות, כי המדע הזה אי אפשר לשכוח אותו. מה זאת אומרת המדע? כאשר האדם משיג את האמת, אז האמת לא עוזבת את האדם יותר. טוב, זה אחת השאלות הגדולות על מה שאמרו הפילוסופים. מה זאת אומרת שאדם לא שוכח? פילוסוף גדול שפתאום איבד את הזיכרון, לא יכול להיות? או אדם משכיל האלוהות שעכשיו ישן, אז ברור שהוא איבד משהו. כן, כלומר, זה השאלה, מה זאת אומרת שזה לא עוזב את האדם? ברגע שאדם הגיע לאיזושהי ודאות, כשהתבררה הוודאות, אז הוא יודע את האמת. לכן הוא לא יכול לפעול אחרת מולה. לא יכול אחרת ממה שמתחייב מאותה האמת. בסדר? למשל, פעם לא ידעתי כמה זה 2 ועוד 3. ואז, פעם כשהיו אומרים לי ש2 ועוד 3 זה 7, ואחד האחר אמר לי 4, ואחד שלישי אמר לי 7, או 5, נשארתי בספק. לא ידעתי. אבל אחרי שהתברר לי, בניסיון מתמטי, מהי התשובה לנוסחה הזאת, מכאן ואילך אני כבר לא יכול לזוז מזה. מובן? כלומר, הספק הוא כמין תנודה, ובאיזשהו שלב הוא נקבע. הקביעה כבר לא יכולה לזוז ממקומה. וכאשר, זה מה שקרה השכל הפועל, השגת השכל הפועל. לכן, אומר הרמב״ם, שאדם שיודע השם בן 42, הוא לא שוכח את תלמודו. כי הוא לא יכול לשכוח. אפשר לשכוח את זה יותר. לא, לפי הרמב״ם אפשר להגיע לבירור האמת באופן אמיתי. זאת אומרת, יש קץ לבירור. גם במתמטיקה, לפי הרמב״ם, יש קץ לבירור. אני לא יודע, לפי הרמב״ם, תורת ההכרה של הרמב״ם מניחה שיש גבולות למדע שבתוכם אפשר למלא את כל המרחב של הדעת. זה קצת שונה מהגישה של ימינו, אבל זה ודאי הגישה של הרמב״ם. וכאשר מצאו האנשים הרשעים, עכשיו הוא חוזר פה להשתלח, כן? הוא השאיר אותנו ריגועים מאז הפרק הקודם, אבל עכשיו זה עוד פעם מבצבץ, הרמב״ם לא יכול לעצור ברוחו. וכאשר מצאו האנשים הרשעים הבערים את הלשונות הללו, מצאו מקום לשקר ולדבר, שמצרפים איזה אותות שרצו, ואומרים זה שם פועל ועושה, אם נכתב או נאמר באופן פלוני. ואחר כך נכתבו אותם הכזבים אשר בדה אותו הרשע הבער הראשון. ויוגיעו אותם הספרים לידי הקשרים החלשים, הפתאים, אשר אין להם קנה מידה להבחין בין אמת ושקר, והצניעום, ונמצאו בעזבונם, וחשבו בהם שהם אמת. תלו של דבר, פתי יאמין לכל דבר. וכאשר, כן, שוב הוא חוזר, כן, נגד השמות. וכאשר יצאנו ממטרתנו הנעלה, ועיוננו העדין, אל העיון בביטול הזיות, שביטולם גלוי לכל מתחיל בעיון, אלא שהביאנו ההכרח לכך, כיוון שהזכרנו את השמות ועניינם ומה שנתפרסם עליהם אצל ההמון, לכן לא הייתה לי ברירה אלא לדבר על זה. ואחזור לענייני. ברור, כמו הרמב"ם אומר, לא הייתה לי ברירה אלא להוציא את התותחים נגד שטויות שמתהלכות בעולם, כי הן מתהלכות בעולם. כבר העירותי שכל שמותיו יתעלה נגזרים פרט לשם המפורש. וראוי שנדבר בשם הזה. והוא אהיה אשר אהיה בפרק מיוחד. כן? השם אהיה אשר אהיה מוזכר במקום אחד בתנ"ך בלבד, בספר שמות, בשיחה בין הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. בגלל מה שיש בכך מדקות העניין שאנחנו בו, כלומר שלילת התארים, ולכן הוא יקדיש לזה פרק שלם עם רקע היסטורי וכולי. עד כאן להיום, שלום. פם פללה למ פם פם. מה? שעברה לשאלה, הרב אמר שהרמב״ם שולל מנטרה ושימוש במילים לא משמעות מושגת ומצוות השופר וחצוצרות מראות שיש משמעות גם להשמעת קול ללא מילים בעלי פירוש מושג. לא, הבנתי מה שאתה אומר, אבל כשאדם שומע קול שופר זה מרעיד אותו, אז כלומר יש פעולה מובנת, לא איזה מין נס מגי. זהו, עד כאן להיום.